קרקס המטאפיזי. ג'רמי פוגל. עזבנו את הר אמי, הגענו לג'אנגל. לא ידעתי שברובד התמותה יש הרים ואגמים מיופי שכזה. בצד הזה פגודת באוצ'ר. מטילה את השתקפותה על הגלים הנוצצים. בצד ההוא מגדלים עדינים מתרפקים בקרבת אי סנטן. ליד השביל סו שמורם מעל המים, ענפי ערבה דקים מושכים בעדינות בסירות. ברוח הרוטטת, עצי הפחסק והשזיף נראים מפוחדים מהקרירות של האביב המוקדם.
גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי, תוכנית הלילה של הלילה הגדול מכולם, תוכנית הלילה של היקום.
גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי! והיום, גבירותיי ורבותיי, פרק שהוא כולו ניסיון לחשוב ולהבין ולהבגוד בדבר הזה שקושר בינינו לבין המטאפיזי באיזשהו אופן, התפילה! אני חושב שיש משהו יפה ומרגש במחשבה שאיפה שלא נשמע אנשים, נשמע אותם מתפללים. איפה שלא נראה אנשים, נראה אותם מתפללים. איפה שיש אנשים, יש תפילה. בני האדם נוטים להתפלל. בני האדם מנסים לזמן את האין סוף ואת הבריאות, השחאה רוחנית ורפואה. אנשים הם יצורים מתפללים. אבל מה היא בכלל תפילה? מה זה בכלל להתפלל? גבירותיי ורבותיי! כדי לחשוב על תפילה, אנחנו שמחים, מתגאים ונרגשים לארח את הפילוסוף נועם אורן, שידבר איתנו על הפילוסופיה של השפה הדתית ושל התפילה בפרט. תהיה כאן את היושייה המתפללת, את היושייה הרוחנית, המיסטית, הנשגבת, האומנית הגדולה, ויקטוריה חנה, גבירותיי ואותיי, שתדבר איתנו על מהי תפילה עבורה. יש לנו שיר של המשורר הגרון דביר שרעבי. וכמובן, גבירותיי ואותיי, הפינה שלנו טיילינה בתל אביב, הפעם עם התפילות המדהימות של דרום תל אביב, הכי, הכי, הכי קדושה. וכמובן שאנחנו מסיימים עם התפילה הנשגבת מכולם, השירה הנשגבת של יואב יובייז, רק גבירותיי ואותיי! עושה לנו את הסוד, יוצר לנו את הסוד, צובי או נטובי, תמיר צוברי! בזכותה יש קרקס, בזכותה הקרקס קיים, היא המקרקסת הראשית המפיקה שלנו, תמר בנימין. אני ג'רמי פוגל. מונולוג ומתחילים.
הבא נגילה, הבא נגילה, הבא נגילה ונשמחה.
יאללה, במונולוג הפעם זורקים כמה פתגמים ביידיש. דר מנש איסט צו שטרבן גבורן, האדם נולד למות. דר אוישר עוד נישט קיין יוישר, לעשירים אין חוש צדק. די קלנסטה נקומה פרסם די נשומה, הנקמה הקטנה ביותר מרעילה את הנשמה. אז איש ולדזיין ויינה עובר ודזיין ואיש, אם אני הייתי נהיה כמו מישהו אחר, מי יהיה כמוני? די ומסטה בט איז די ממס, המיטה הכי חמה היא של אימא. אוי ובוי, שובבים היידישים, שובבים אתם. דר שלוף איז הגיינב, השינה הוא גנב. אז גוט ויל נישט גייבן קאן מן זיך אליין נישט נמן, אם אלוהים לא נותן, אנחנו לא יכולים לבד לקחת. אז גוט וול גלבט אוף דר ארט וולט מן אים אלה פנסטר אויש גשלוגן, אם אלוהים היה חי על כדור הארץ, היו נשברים כל החלונות שלו! טוב, גבירותיי ורבותיי, וכדי בעצם לחשוב ולהגות ולהבין, או להפך, אולי לא להבין, אבל להתחיל להפסיק להבין ולשאול על תפילה, אני שמח, מתחגש ומתגאה לארח כאן איתנו את נועם אורן, גבירותיי ורבותיי. נועם אורן שהוא דוקטורנט לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, שחוקר והוגה על הפילוסופיה של השפה הדתית. הוא כותב ומחצה על הגות יהודית מודרנית, על פילוסופיה בכלל, ובעצם על הפילוסופיה האנליטית של ממש הניתוח של השפה הדתית לגווניה בכל מיני מסגרות ובכל מיני מקומות, ותודה לאל שגם אצלנו כאן היום בערב. נועם אורן, ערב טוב.
ערב טוב, שלום שלום.
אז ממש אני מתחגש לקראת האפשרות של לחשוב איתך באמת את התפילה במובנים של המשמעות של המילים האלה, כי הרי הרבה פעמים תפילה זה מילים, למרות שזה לא תמיד מילים אני מניח, אבל אני פשוט אשאל אותך את השאלה המתבקשת כאן, כאילו בוא נחתוך ישר בברי לצוואר, מהי תפילה? מהי תפילה?
אוקיי, אז תפילה זה המון פרקטיקות, זאת אומרת זה לא איזה משהו אחד, ובאמת בכל הדתות, או לפחות בדתות המונותאיסטיות, מחלקים לסוגי תפילות. זאת אומרת, יש תפילות שהן תפילות בקשה, אתה מבקש מהאל משהו, תפילות הודיה, תפילות שבח, יש גם הבדל בין תפילות קבע, תפילות שאתה עושה לפי איזשהו טקסט קבוע ובזמנים קבועים, לבין מה שנקרא ביהדות תפילות החנונים, משהו שבא באופן אישי, זה תפילת נדבה, אתה עושה באופן אישי, ספונטני. אז יש פה המון סוגים של תפילות, ויש ניסיונות לאפיין כל אחד מהם, כאשר כמובן יש איזשהו הנחה, שאגב היא לא מובנת מאליה, שהאל הוא המרכז פה של התפילה. זאת אומרת, התפילה, אם אתה מבקש, זה מהאל. אם אתה מודה, אתה מודה לאל. אם אתה משבח, אתה משבח את האל. התפילה, אני חושב, הקלאסית ביותר, הפרדיגמטית, מה שחושבים על תפילה, הרבה פעמים חושבים על תפילה כתפילת פשוט בקשה. אני מבקש מהאל משהו, אני נמצא במצוקה, אני מבקש ממנו משהו. אז זה אולי זה התפיסה הפרדיגמטית של תפילה. יש המון הוגים והמון פילוסופים, המון סוציולוגים, היסטוריונים, המון חוקרים ניסו להבין מהי תפילה. ואם נתייחס לתפילת בקשה, אז אפשר ללכת אחורה לפני פחות או יותר 100 שנה, אולי קצת יותר, לג'יימס פרייזר, אחד מהסוציולוגים, אנתרופולוגים, לא יודע איך תקראו לזה, הראשונים, חי באנגליה לפני 100 שנה, והוא כתב ספר נורא מעניין שקראו לזה The Golden Bow, הענף הזהוב, או משהו כזה. וזה היה ספר של לנסות להבין דתות פרימיטיביות, כמו שהוא קרא לזה. בלי שיפוטיות כמובן. ובכל זאת, הוא ניסה להבין מה זה הדתות הפרימיטיביות האלה. והוא לקח את הדוגמה של תפילה לגשם. אז אנשים מתפללים כדי שירד גשם, זה גם יהודים עושים בימינו. והוא ניסה להבין את זה. והדרך שלו להבין את זה, הייתה בערך בצורה של מדע רע. מה זה אומר מדע רע? זאת אומרת, הם ניסו להוריד גשם, זה הטכנולוגיה הכי טובה שהייתה להם, כך הם חשבו שיורד גשמים, והם עשו את זה, וניסו להוריד גשמים.
זאת אומרת, אנחנו אחד מהדרכים הראשונות לחשוב על תפילה או תפילה לבקשה, זה בעצם סוג של חשיבה מגית באיזשהו אופן.
כן.
או התגלגלות של החשיבה המגית, כאשר יש תפיסה של המילה, יש כוח ממשי בעולם, שפחות הכינה מחשבות מגית, גם מחשבה נרקסיסטית, שיש לנו כוח, אולי מעבר למה שיש לנו, וכוח במילה שלנו להביא דברים, ואז אולי יש באמת הדמות האל שהופך להיות שותף למשחק הזה. אבל ככה אתה חושב, זה אתה חושב כמקור התפילה?
בכלל לא, אבל כשאתה אומר פה מגי, זה נשמע, לפחות לאדם המודרני, בניגוד למדעי. ופרייזר ודומה, והרבה מהסוציולוגים של פעם, הבינו את זה כסוג של מדע.
זה המדע של זמנו.
זאת אומרת, זה המדע של זמנו, וזה היה, היום יש פרקטיקה כזאת של מטוסים ששמים חומרים בתוך עננים כדי שירד יותר גשם, אז פשוט יתפללו כדי שירד יותר גשם. ואז נשאלת השאלה, שנייה, הם לא שמו לב שאין קשר בין זה לבין הורדת גשמים? מה קורה פה בכלל? והוא ניסה לתרץ את זה, פרייזר, זאת אומרת, הם התפללו ולא ירד גשם. אז מה הם עשו? התפללו יותר חזק, כי הם כנראה לא עשו את זה טוב. והתפללו יותר חזק, ויותר חזק, ועד הרגע שירד גשם מתישהו, נכון? הרי מתישהו יורד גשם, והנה, הם כל הזמן ראו שהתפילה פחות או יותר עובדת. כן. הם לא יכלו לקבל איזושהי הפרחה לזה.
כן.
אז איזושהי ראיית עולם נורא נורא מדעית כזאת, שמנסה לגרום לנו, לאנשים המודרניים, אולי אפילו החילונים המודרניים, להבין את האדם המתפלל. זאת אומרת, לחשוב שיש איזשהו מובן שבו הוא
טועה. שיש חשיבה סיבתית.
כן.
כן.
אבל יש לא מעט, שוב, גם פילוסופים, גם היסטוריונים, מכל מיני דיסציפלינות, שניסו להרער על התפיסה הזאת. אז אחד ההוגים שאני נורא אוהב באופן כללי, וגם בהקשר הזה, זה לודוויג וינגנשטיין. וינגנשטיין עסק המון בפילוסופיה של השפה, ובין השאר, הוא גם היה אדם נורא רליגיוז. הוא היה אדם, אם קוראים את היומנים שלו, יש שם המון וידויים דתיים, המון תפילות, המון טקסטים דתיים נורא חזקים. והוא קורא את הספר של פרייזר, הוא מקבל את העותק הראשון, והוא קורא את זה, והוא זועם, הוא כותב המון הערות בצדדים, וכאלה תלמידיו הדוקים הוציאו את הערות האלה, כמו איזה תלמידים של איזה רב שהוציאו הערות של איזה ספר, ושם הוא כותב לא מעט הערות על זה שפרייזר, מה שהוא מנסה לעשות, זה לנסות להפוך את התפילה לנגישה לאדם שלא מתפלל. לאדם החילוני. אבל הוא אומר, אבל זה טעות קטגורית. לא, 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 תפילה זה משהו אחר. תפסיקו לנסות להבין את זה בצורה שאתם מבינים את זה. וזה משהו אחר, ואם אתה מנסה להסביר את זה באיזה כלים מדעיים, אתה מפספס משהו עמוק.
אז בוא נדבר על המשהו האחר הזה.
בדיוק. אז ויטגנשטיין, הוא קצת עמום פה בסיפור הזה, אבל הוא בעיקר מה שהוא מנסה לעשות זה להפריך את הטענה שמדובר באיזשהו היפותזה. מה זה תפילה? זה איזושהי פרקטיקה, לפי פרייזר, שנובעת מאיזושהי היפותזה. יש לך היפותזה, לדעת מהו האל, מהו העולם, מה היחס בין האל לעולם, כל דברים כאלה, ומתוך זה נובע הפרקטיקה. הוא אומר, לא, הפרקטיקה הזאת קודמת לתיאוריה. וזה נורא נורא מעניין. זאת אומרת, הוא אומר, כעובדה אנשים מתפללים.
כן.
התיאוריות באות אחר כך. כן. אגב, בעולם היהודי יש רב נורא מפורסם, נורא צבעוני. הרב מנחם פרומן, לא יודע, דמות נורא נורא מוכרת.
בטח.
נורא מעניינת, אני מזמין את הקוראים לחפש עליו, לקרוא עליו קצת. אז הוא ממש כתב באיזשהו מקום, יש לי פה אפילו את הציטוט, אני אפילו הבאתי אותי להקריא את הציטוט.
בטח. עצמו,
ציטוט נורא יפה, אני פשוט נורא אוהב אותו. הוא כותב ככה. לפעמים אני חושב שכל התיאולוגיה, כל הדתות, כל הדיבורים בעולם על אלוהים וכולי, נובעים רק מהצורך להסביר את הדבר האנושי, האינטנסיבי והפשוט שנקרא תפילה. האדם מתפלל, והוא חייב להסביר לעצמו למי הוא מתפלל, ולמה הוא מתפלל, ומה הוא עושה. אז הוא קורא לזה בשם אלוהים ובונה עולם דתי שלם סביב זה. אבל הגרעין של הכל זה תפילה.
יפה.
יש פה איזשהו תזה, זאת אומרת, שהתפילה קדמה לאלוהים.
כן.
יש איזה שיר של יהודה עמיחי, אם אני לא יודע, שגם הוא אומר משהו כן. כזה, שהתפילות קדמו לאלוהים.
זה גם התשובה שהבאנו כאן בקרקס המטאפיזי לשאלת קיום האלוהים באלוהים בית, הציטוט של אונת כהן.
נכון.
הוא אומר, אני לא מאמין באף גרסה של אלוהים שאני בעצמי יכול לחשוב עליה, אבל לפעמים יש רעב עמוק לתפילה, למי או למה התפילה הזאת מופנית, לא הייתי מעז לומר.
בדיוק, אז פה יש משהו שלא מנסים בכלל להסביר מה זה תפילה. זאת אומרת, תפילה זה איזשהו אקט ראשוני, זה אקט ספונטני, אנושי, שכל אדם עושה.
הוא ייצור מתפלל, הוא ישות מתפללת, והתפילה הזאת, אתה בעצם רומז, ותגיד לי אם אני טועה, התפילה הזאת קודמת אפילו ניסיון לחשוב בצורה סיבתית. זאת אומרת, עוד לפני שאני בעצמי מסביר לעצמי את הפעילות שלי כתפילה למען גשם, יש בעצם את הצורך הזה לתפילה, ואי אפשר לקטלג את זה רק בתוך איזשהו סוג של פרשנות מאוחרת למעשה
עצמו. אני חושב שיש לא מעט ראיות לטובת העמדה הזאת. דבר ראשון, ראיה נורא מעניינת, שגם לא מעט היסטוריונים למדו עליה, זה שהתיאוריות סביב תפילה מתחלפות, סביב פולחנים,
כן.
והפולחנים עצמם לא.
נכון.
למשל, פריץ טל, אחד החוקרים של הינדואיזם, של כן. עולם ההודי, בא ואומר, שימו לב שהתיאוריות ההינדואיסטיות, האלים ההינדואיסטים השתנו מאוד, והפרקטיקות לא. זאת אומרת, אנשים מתפללים אותו דבר, כן. אבל התיאוריות לא משתנות. כן. זאת אומרת שבעצם, הפרקטיקות לא נובעות מהתיאוריות. אלא משהו הפוך.
אז איזה היפותזות קורצות לך בנוגע לטיב הפרקטיקה הזאת?
אז זו שאלה טובה, יכול להיות שיש פה איזשהו אפילו פשלה בניסיון להבין אותה. יכול להיות, אגב, ש... אוקיי, יש פה איזשהו פעולה ספונטנית, כמו שלשאול את השאלה למה אנשים רוקדים.
כן.
למה אנשים רוקדים? הם פשוט רוקדים, זה הדרך שלהם להביע את עצמם או משהו כזה.
כן.
אל תנסה להבין למה אנשים רוקדים.
אבל אם אין לי תיאולוגיה, אם אין לי את המסגרת התיאולוגית, דרכה אני בעצם מסביר לעצמי את התפילה. איך בכלל אני מאפיין אותה? כי נגיד, נהיה ויטגנשטיינים, אי אפשר להגדיר דברים, כן? איך אומר ניטשה, אפשר להגדיר את מה שאין לו היסטוריה, משולש ישר זווית, אפשר להגדיר אותו כי אין לו היסטוריה, אבל כל דבר היסטורי כל הזמן משתנה, לכן אי אפשר להגדיר, הכל, כן, זה, 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 זה דמיון משפחתי, אין בעצם הגדרה. אבל ריקוד, אני יכול להגיד, טוב, זה תנועה של הגוף בתוך קצב, בתוך מוזיקה, לנסות אולי. מה זה הדבר? אם אין לי אלוהים, אם אין לי את המסגרת הזאת, איך אני בכלל מבין את הפעילות הזאת? מה זה?
אז אני חושב, אני לא יודע, שאלה טובה, אבל אני חושב שדרך להסתכל על זה, זה דרך של, למשל, אני הולך בכיוון של דיזי פיליפס, אחד התלמידים של ויטגנשטיין, והוא אומר שתפילה היא איזשהו מבע של תלות. זאת אומרת, האדם מרגיש שהוא קטן מול העולם, שהוא תלותי בעולם. האדם שמתפלל, שמבקש משהו, בעצם מרגיש שהוא צריך עזרה מבחוץ. הוא לא יכול להיות בכוחות עצמו בעולם הזה.
אבל מה עם הודיה? צורך אנושי? זאת אומרת, למה אנחנו מבנים את זה? בסדר, אמרנו שיש את ה-supplication, יש את התחנונים, אתה מבקש משהו, אתה מתחנן למשהו, ואז או שהוא מגיע, ואז התפילה עבדה, או שהוא לא מגיע, ואז התפילה לא הייתה מספיק טובה, אבל בכל מקרה, כאילו, זה לא... בסדר, זה דבר אחד, אבל יש גם הודיה, יש גם הללויה, כן? יש גם להודות, גם זה,
זה נראה לי עוד יותר דוגמה של צורך, כי אני חושב שאפילו האתאיסטים הגדולים שמבינינו, אתה יכול לשאול את תובל אם אתה רוצה.
תובל! האתאיסט הכי גדול מזרח תיכון שראינו כאן, כן.
בדיוק. אז אתה יכול לשאול אותו, זאת אומרת, יש את התחושה הזו של הודיה, שכאשר אין לה איזשהו סובייקט שאנחנו מייחסים לה את ההודיה.
כן.
אני מרגיש, בוא נגיד שקרה לי משהו נפלא היום, ואני לא חושב שיש איזשהו מישהו ש... עשה לי את הטוב הזה. אבל הטוב הזה קרה לי, אז יש לי תחושה של הודיה. אז בעבור אדם אתאיסט, הוא ירגיש פשוט את תחושת הודיה. בעבור אדם דתי, הוא... יש לו כבר את הסובייקט הזה. אבל בעומק נראה לי שזה אותו תופעה. זאת אומרת, גם האדם האתאיסט, במובן מסוים נקרא לזה, אבל מתפלל כל... תפילה אתאיסטית.
כל הוא... רגע של הודיה הוא תפילה?
שאלה טובה, זאת אומרת, אני חושב שברגע שאתה מודה לאדם ספציפי, נראה לי שלא.
כן.
אבל כשיש איזושהי הודיה יותר כללית כזאת, תחושת הכרת הטוב,
כן.
או משהו כזה, נראה לי ש... זאת אומרת, שפה יש כבר איזשהו משהו שמאוד דומה, או, יודע מה, לא נגדיר את זה כתפילה, נגיד, כאשר אדם דתי יחוש את התחושה הזאת, הוא ירגיש, זה מה שיניע אותו לפרקטיקה שאנחנו נכנה תפילה. אגב, למרות שאנחנו עושים פה איזשהו משהו להגיד שתפילה היא קדם תיאורטית, או איזשהו פרקטיקה כזאת, זה לא נכון לזנוח את כל התיאוריות שבאות אחר כך. זאת אומרת, כל התיאוריות, גם אם התפילה היא משהו קדם תיאורטי, יכול להיות שהתיאוריות שנבנו על גבי זה, הן עדיין נכונות, הן עדיין לבטאות משהו נכון.
גם המתפללים עצמם מסבירים לעצמם את הפעילות שלהם, גם אם... אבל תראה, זה מה... כי אני, אם אני מסתכל ככה במבט מעוף הציפור על השיחה שלנו, אני מרגיש שאתה בכל זאת כן רוצה לאפיין, מבלי להגדיר בצורה מהותנית, אבל אתה כן רוצה לאפיין תפילה כאיזשהו סוג של הבאה, של יחס בסיסי מאוד של האדם כלפי הבלתי נודע והאינסוף שסובב אותו, אם זה על ביטוי של תלות, של בקשה, אם זה על ביטוי של הבעת תודה מסוימת. אני רוצה אבל לשאול אותך לגבי מרכיב ספציפי, ואני חושב שזה חלק מה שנורא מעניין באופן שבו אתה ספציפית ניגש לנושאים האלה, כי אתה עוסק, אמרנו, בפילוסופיה אנליטית, דהיינו פילוסופיה שמתפתחת במאה ה-20, ושמניחה שאם רק נפתור את שאלות הבסיסיות של השפה, זאת אומרת, אם רק באמת נבין טוב טוב את השפה, נבין את הכלים שאיתם בעצם אנחנו חושבים, המילים והמשפטים, הרי שנפתור גם עוד את כל הבעיות הפילוסופיות, או האלה שאפשר לפתור, ואת השאר עליהם לא נדבר. אבל, יותר, אבל אז כמי שמגיע מהמסורת הזאת, מה התובנות אתה חושב הבולטות של המסורת הזאת כדי להבין את מילות התפילה?
אז צריך לחלק פה לשתי תקופות פחות או יותר בפילוסופיה אנליטית. אחת זה באמת התקופה שאתה קצת רמזת עליה, הנורא מוקדמת, שבה היה סיפור של מה אפשר לדבר, וזה היה פחות או יותר לוגיקה, מדע, מתמטיקה, דברים כאלה. כל השאר זה נונסנס, בוא לא נדבר על זה, תשימו את זה בצד, ואתה רוצה לנגן מוזיקה או להתפלל, תעשה את זה בזמנך החופשי, אבל אל תכניס את זה לעולם הפילוסופי, זה נונסנס. אז זה היה תקופה מאוד מוקדמת, הפילוסופיה האנליטית, ושם באמת לא היה ניסיון להבין את התפילה, אלא כפשוט סוג של, אוקיי, זה פשוט משהו שאנשים מוזר שאנשים עושים, אין לזה שום הצדקות או דברים כאלה. אבל בשלבים יותר מאוחרים, שהפילוסופיה האנליטית קצת מתרחבת ונותנת מקום לאתיקה ולדעת ולאסתטיקה ולתחומים אחרים, אז כבר יש באמת ניסיונות להבין את התפילה. ואז באמת באים כל התיאוריות היותר מעובות, יותר רחבות היקף, שבאות להסביר ולהצדיק את הפרקטיקה של תפילה. ואז עולים המון שאלות נורא נורא מעניינות. פה עכשיו כבר באמת מניחים, זאת אומרת, הרבה למשל תפיסות נורא נורא ריאליסטיות, תאיסטיות של האל, יש אלוהים, התפילה זה דרך להשפיע עליו או לדבר איתו או משהו כזה או ליצור איתו קשר. ועכשיו בוא נדבר על כל אחד מהתפילות ונבחן את הקשיים שעולים לפניו. אז בוא נשאל, טוב, תבחר על מה אתה רוצה לדבר, אפשר על תפילת בקשה, תפילת הודעה, כל אחד מהדברים האלה מעלים המון המון שאלות פילוסופיות ויש פה המון מה לדבר.
לגבי טיב המילה, זאת אומרת, בוא נחשוב על הודעה. האם, בוא נחשוב על מה אתה חושב, אפילו בוא תיקח אם אתה רוצה תפילה ספציפית שעולה לך או שכתבת עליה או שחשבת עליה ותציע לי כזה בקצרה ניתוח של המילים, של האופן שבו המילים מתפקדים בצורה אולי שונה בהקשר של תפילה מאשר בהקשר של שיחה יומיומית.
אז אני אגיד לך דיון שאני עסוק בו עכשיו והוא מעניין אותי עכשיו שהוא מתעסק בסיפור הזה של ההודעה. הרי כשאנחנו מודים למישהו אנחנו רוצים להודות לו לרוב אם הוא היה יכול לנהוג אחרת, והוא בחר לנהוג בצורה שבה הוא בחר.
כן.
נכון? זאת אומרת, אפשר לחשוב על זה דווקא בצורה הפוכה יותר קל. תחשוב שמישהו עשה מעשה רע, אבל הוא אומר לך, לא הייתי יכול לנהוג אחרת. כן. בין אם זה כי הוא חונך כך, או בין אם זה כי היה לו איזה משהו פתאום במוח, אני לא יודע, משהו כזה. אז נראה שאז אנחנו לא רוצים להשאיר אותו, נכון? הוא לא אשם מוסרית.
כן.
אבל אם מישהו עשה מעשה טוב, אוקיי? והוא לא היה יכול לנהוג אחרת, אוקיי? זו שאלה טובה אם אנחנו רוצים לשבח אותו על זה או לא. אז יש על זה המון דיון פילוסופי ומוסרי, ויש פילוסופית שאני נורא אוהב בשם סוזן וולף, שמעלה את הדוגמה הבאה, והיא אומרת שיש פה איזושהי אסימטריה מעניינת, אני עוד מעט יגיע לתפילה, בצורה קצת עקיפה, אבל זה יגיע לשם. סוזן וולף אומרת בצורה מעניינת, יש אסימטריה בין גנות לשבח. כשמישהו לא יכול לנהוג אחרת ועושה מעשה רע, הוא פטור מאשמה מוסרית. אבל אם מישהו לא יכול אלא לעשות את הטוב, נראה שהוא מאוד מאוד ראוי לשבח. למשל, הוא מביא את הדוגמה היפהפייה בעיניי, של איזה מישהו שהולך ורואה מתנה שהאהובה שלו נורא תשמח לקבל. והוא לא יכול שלא לקנות את המתנה הזאת. הוא רואה את זה והוא פשוט אין לו ברירה. והוא קונה את המתנה ומגיע אליה הביתה ואומר לה, תשמעי, קניתי לך את זה, לא הייתי יכול אחרת. לא, פשוט לא היה לי את האפשרות הזאת. האם זה מוריד מהשבח המוסרי שלו? נראה שלהפך, זה מעלה את השבח המוסרי, נכון? זאת אומרת, זה שהוא לא יכול לנהוג אחרת, זה שהוא, וואו, הוא עד כדי כך טוב שהוא לא יכול לנהוג אחרת. אז יש פילוסופים של הדת שמבינים את האל, מה זה האל? האל זה המושלם המוסרית. הזה שלא יכול לנהוג בצורה שהיא לא הטובה ביותר המוסרית. אם ככה הוא הראוי ביותר לשבח. זאת אומרת, ההודעה היא פה, שוב, יש מחלוקת בדיוק על מה זה הודעה ומה זה שבח ומה ההבדל ביניהם, אבל ההודעה פה היא לסוג הדבר הזה שלא יכול אלא לעשות את הטוב. זה משהו מרשים כשלעצמו. כאשר איזשהו הבדל, אם תדבר ממש על המילים, אז ההבדל למשל בין הודעה לשבח, הודעה זה על פעולה. אתה מודה למישהו על פעולה שהוא עשה לך, הוא הביא לך מתנה, הוא עשה לך משהו טוב. שבח זה על אישיות. זה על משהו יותר עמוק. זאת אומרת, תפילת שבח, אם אתה רואה למשל תפילות שבח, שוב, בעולם היהודי אני מכיר בעיקר, אבל גם בעולם הנוצרי, אתה משבח את האל על זה שהוא אדיר, נורא, מרשים, דברים כאלה. על מה אתה מודה לו? אתה מודה לו על זה שהוא הוציא אותך ממצרים, אתה מודה לו על זה שהוא ריפא אותך או משהו כזה.
מעניין.
אז יש פה איזשהו הבדל, ופילוסופים של הדת, פילוסופים אנליטיים, מנסים להצדיק את כל אחד מהפרקטיקות האלה כלפי האל.
וואו, מעניין מאוד. נועם, תגיד, אתה אדם מתפלל, נכון? אני יכול... אפשר...
זה שאלה טובה כשלעצמה, אני לא בטוח מה התשובה.
כן? לא, אני יכול, אני פשוט תוהה, אני אגיד לך למה אני שואל, כי אני תוהה איך המודעות שלך לכל הדברים, והחשיבה שלך על הדבר הזה משנה את התפילה שלך.
אני אספר לך סיפור אישי.
כן.
כשהייתי בכיתה ח' הרגשתי שאני לא מבין את ההיגיון של להתפלל. לא הבנתי למה להתפלל, והחלטתי שאני מפסיק להתפלל עד שאני מקבל תשובה למה להתפלל. החלטתי שאני מפסיק עם הסיפור הזה ודי נמאס לי, ואז חיפשתי תשובות. ומדי פעם מצאתי איזושהי תשובה ואז עזר לי להתפלל ולא עזר לי ודברים כאלה, אז החיפוש אחר תשובות סוג של קטל לי את האפשרות להתפלל, ואני חושב שזה נכון עד היום. זאת אומרת, התפילה נורא מסקרנת אותי, הפרקטיקה הזאת נורא מסקרנת אותי, אני נורא אוהב להיות במקומות של תפילה, להיות בבית כנסת, אפילו במסגדים, בכנסיות, בדברים כאלה, אבל יש מובן שבו החקירה הפילוסופית, כמו המשל המפורסם על המרבה רגליים, שברגע שתשאל אותו איך אתה הולך, הוא לא יודע איזה רגל להזיז ראשון. אז אותו דבר, ברגע שאתה מתחיל לחשוב על תפילה, יש מובן שבו אתה קצת מפספס פה את הסיפור, אבל כל כך כיף לחשוב על זה, אז אני לא מפסיק.
מעניין. אולי איכשהו החשיבה שלך על התפילה תהפוך להיות סוג של תפילה בעצמה מתישהו.
אמן, אמן.
תחשוב על זה. נועם אורן, תודה רבה לך. זה היה מרתק. אני רוצה להודות לך שהיית כאן איתנו בקרקס המטאפיזי.
תודה, תודה.
גבירותיי ורבותיי, ועכשיו שיר תפילה מהמשורר הגאון והגאון בכלל, נשמת העל, דביר שרעבי, מתוך ספרו הראשון זמת עזיבת החכם. ספר ראוי, משורר ענק, דביר שרעבי!
קו התחלה. צער לי על תפילותיי חריקות, אני הולך אל ארץ צער להישבר, אחרי שהגוף התחנן לגאולה. אין זמן להתחרט, להתוודות, כי אומלל אני, אמי. הטרפים שלך חזו בי שקרים.
הקרקס המטאפיזי.
טוב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו רוצים להמשיך לחשוב כאן בקרקס המטאפיזי על תפילה, על תפילה, ואנחנו כל כך שמחים ומתגאים ונרגשים לארח כאן את הזמרת, האומנית, המלחינה, המורה, ישות המתפללת, ואני חושב שכל מי שזכה לשמוע אותה או לראות אותה, עד לתופעה רוחנית, דתית, מיסטית, נשגבת, ואנחנו כל כך שמחים שהסכימה לבוא ולשתף מהתובנות ומההבנה ומההגות והחקירה המעשית שלה במילים ובלחנים שהם התפילה, את ויקטוריה חנה, גבירותיי ואותיי. ויקטוריה חנה, ערב טוב.
ערב טוב.
אני פשוט רוצה לשאול אותך, באמת, כמו שאמרתי, אני חושב שכל מי שזוכה לראות אותך, זוכה לראות תפילה בעולם הזה. פשוט השאלה הבוערת שלי היא גם לשאול אותך, מהי עבורך תפילה?
וואו, זו שאלה שאני שואלת את עצמי. זה לא שיש לי... תשובה מהירה להגיד לך.
ואיזה מחשבות עולות כשאת שואלת את עצמך?
אני אגיד, בדיוק. אני אגיד לך מה, אני גדלתי בבית אורתודוקסי, ומצאתי את עצמי המון המון בסיטואציות, כמו שהרבה מאיתנו מכירים, שמביאים לך טקסט מולך, ואתה צריך פשוט להגיד אותו כאילו שאתה מתכוון אליו. זה לא דבר מובן מאליו. למה שאני אתכוון לאיזשהו משהו שמישהו אחר כתב עכשיו באותו רגע בלב שלם? וזאת שאלה ששאלתי את עצמי הרבה פעמים. אני מרגישה באופן אישי שככל שהטקסט שנמצא מולי הוא יותר קדום, יותר קל לי להתייחס אליו כמו סוג של מנטרה, הייתי אומרת, או סדר, שאני בעצם מרגישה שהעבודה שאני עושה היא לא רק על המשמעות, אלא היא גם על הצלילים של השפה, וזה אומר גם על האותיות עצמן. כי בימים הקדומים, ככל שהטקסטים קדומים יותר, היה קשר מאוד מאוד בלתי נפרד בין התחושה המאגית של השפה, שהיא בעצם הייתה כרוכה בצורה בלתי נפרדת עם המשמעות. למשל, שיר השירים, שמקריאים אותו, אנחנו אומרים אותו, ואנחנו יכולים להתכוון לגעגוע ולאהבה ולשאול את עצמנו מה זה, אבל אם אנחנו מתייחסים גם אל האותיות שם וגם אל הצלילים, בשבילי זאת חוויה קצת אחרת.
הרבה מגמה מהעבודה, מהדברים המדהימים, היצירה המדהימה שאת מביאה איתך, שאת יוצרת, שאת מביאה איתך לבמות, בארץ, בעולם, את חושבת על, עוסקת בדיוק בדבר הזה, בכוח המאגי של המילים, של הצלילים.
נכון.
מה הקשר מבחינתך בין תפילה לבין אומנות כמוזיקה, או מוזיקה כאומנות?
בוא ניקח, זה שאלה מקסימה. בוא ניקח את השורש של המילה להתפלל. יש לנו פה פי, למד, למד. ולכל אותר יש סוג של פעולה מבחינה צלילית. אז הפי היא קשורה אל הפה. גם כשאני אומרת פה, אני משתמשת בפי, וגם כשאני עושה את הצליל פה, פה, אני עושה פעולה מאוד מאוד חזקה עם הפה. זה משהו שקשור לפתיחה, לפריצה, לאיזשהו כוח אנושי, שבוקע מתוך השער הזה שאנחנו קוראים לו פה. בסדר? אז להתפלל זה קודם כל מתחיל עם הפה. זה איזושהי פעולה שהפה עושה. גם כשאני אומרת את המילה פעולה, אני משתמשת בפה. משהו כאילו בוקע מבפנים החוצה. עכשיו, ואז מיד אחרי הפי יש לנו פעמיים למד. מה זה הלמד הזאת? איך הלמד נראית? הלמד יש לה כיוון מאוד מאוד ברור כלפי מעלה, גם כשאנחנו מסתכלים על האות, אבל גם כשאנחנו אומרים אותה. כשאני עושה לה 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 לה, מה קורה? אני לוקחת את הלשון ואני מעלה אותה למעלה. אפילו כשאני אומרת את המילה למעלה, השתמשתי עכשיו בשני צלילים כאלה, למד. אז בעצם, כשאני אומרת להתפלל, אני בעצם עושה איזושהי פעולה שפורצת דרך הפה, כשהכוונה היא להעלות ולהעלות ולהעלות. עם הלמד.
וזה משהו שאת עושה גם כשאת מתפללת וגם כשאת שרה על הבמה?
אני חושבת שגם זמר כשהוא שר, גם פרפורמר שמוציא מילים מהפה בציבור, וגם כשבן אדם מתפלל, יש פה איזשהו משהו דומה, אני לא אגיד לך שזה אותו דבר, אבל יש פה איזשהו רצון שיקרה פה כרגע עם הפה, משהו שהוא לאו דווקא כמו שיחת יומיומין רגילה, אנחנו מצפים שיעבירו אותנו לתדר אחר. אנחנו מצפים שיקחו אותנו, שהפה ייקח אותנו ויעלה אותנו. בגלל זה אנחנו הולכים לשמוע זמרים, כי בא לנו לעלות לאיזשהו מקום אחר, ובגלל זה אנחנו גם פותחים את הפה מול הטקסט, ומנסים לקחת את המילים, ושמשהו חדש יתרחש לנו, שבכוונה שלנו אנחנו רוצים שיעלה אותנו לאיזשהו מחוז חדש, שהוא לא נמצא לנו זמין בכל רגע ורגע כשאנחנו בדרך אל הבנק, למשל.
מה ההבדל בעינייך, ויקטוריה, דיברנו עם הפילוסוף נועם אורן מקודם על סוגים שונים של תפילה, בין, נגיד, תדעת, יש הרבה תפילות שבה אנחנו מבקשים דברים, גם, mm-hmm. גם דברים שכתובים כבר מראש, אבל גם לפעמים נכון. פשוט בלף, אתה ברחוב, אתה אומר, אוי, נכון. אם רק אפשר נכון. ואז יש תפילות שהן פשוט באמת באות לעשות את הטרנספורמציה הפנימית הזאת, הרוחנית נכון. הזאת, של התעלות, נכון. ואז, נכון. ואז יש תפילות, את חושבת שיש הבדל בין כל הסוגים האלה של תפילה, או שבסוף יש איזשהו משהו שקושר אותן למציאות גבוהה מהזאת היומיומית?
אני יכולה לדבר באופן אישי,
כן.
שאני תוך כדי תפילה, בשבילי התפילה היא לא דבר קל. היא סוגיה שאני שואלת את עצמי מה בעצם קורה פה. אני לא לוקחת אותה כדבר מובן מאליו. אני חושבת ש... ההתייחסות אל התפילה רק בתור משמעות וטקסט, היא מאבדת משהו. המשמעות והטקסט נמצאים שם כל הזמן, אבל אנחנו רוצים ושואפים להתעלות. ובגלל זה החסידים אמרו לצאת ליער ולפתוח את הכל. אפילו לבד. שלא ישמעו...
ההתבודדות.
ההתבודדות הזאת, לצאת ליער, לפתוח את הכל, ולתת לכל להוציא את מה שצריך לצאת. אני לא תמיד צריכה לדעת מה הולך לצאת לי מהפה. אתה מבין? כן. הפה שלי יגלה לי. אני מדברת על המקום הזה בתפילה שאנחנו רוצים לא כל כך כל הזמן לביים את עצמנו, אלא לתת לתפילה לגלות לנו, להתגלות בתוכנו. זאת כבר דרגה קצת יותר מעניינת. לנסות לבקש שינוי של משהו בתודעה באותו רגע, ולא רק להגיד, אני מבקש ממך את זה ואת זה ואת זה, ותיתן לי את זה ואת זה ואת זה.
היצירה שלך באמת, כאילו את שוזרת את היצירה שלך בטקסטים העתיקים של בין מקורות היהדות, ספר היצירה, למשל, אני מנסה לחשוב, ברגע שאת מופיעה עם המילים האלה, שאת רואה בהם את העוצמות האלה, את הכוחות האלה, יש הבדל בין להופיע עם זה בירושלים, לבין שמופיע ביפן או בברצלונה מול אנשים
של... קודם כל, זו שאלה מרתקת. זו שאלה מרתקת. אז אני מודה לך ששאלת אותה. אני חושבת שהנוכחות של המאזין אפילו עכשיו כשאני מדברת איתך, נוכחות של המאזין היא מאוד משפיעה על איך שאנחנו מוציאים את הדברים ומה שיוצא לנו. כי אני שרה בסך הכל את אותם טקסטים.
כן.
אבל ברגע שאני נמצאת ביפן, ואני יודעת שאף אחד לא מבין אותי, אני שומעת את הטקסטים דרכם, ואני שואלת את עצמי מה הם מבינים, ואז אני אומרת, הם קולטים את התדר של השפה, ואז אני נמצאת יותר שם. כי אני אומרת, זה מה שהם ישמעו ממני. אתה מבין?
כן.
שאני נמצאת מול, הזמינו אותי גם פעם לאיזושהי פגישה בישיבה דתית אורתודוקסית, ומצאתי את עצמי מולם ואמרתי לעצמי, וואו, איזה מרגש זה בשבילי שאני מוציאה את הטקסטים האלה והם יודעים על מה אני מדברת והם אולי אפילו יודעים יותר טוב ממני. אתה מבין?
כן.
יצא לי להיפגש עם המקובל החלבן, אני לא יודעת אם אתה שמעת עליו, ואמרתי מולו כמה טקסטים מספר יצירה, וזה היה לי נורא מרגש כי ידעתי שהוא מבין את הטקסט הזה יותר טוב ממני. אז אני לומדת המון המון מלשים בחלל את אותו טקסט בפני קהלים שונים. זה מסע מרתק בשבילי.
מעניין. את מתפללת? כל יום נגיד?
באופן קבוע אתה מתכוון כאילו שחרית?
לא, לא. איזה תפילה שלא תהיה? האם את נותנת לפה להתעלות כאילו איכשהו, כל יום יוצא לך כאילו באופן רציף?
אני אגיד לך מה, העבודה שלי היא עם הפה.
כן.
אני כל הזמן עובדת עם הפה ואני חוקרת את הקשר הזה שבין הפה לתודעה ומה יוצא ממנו. בשבילי אפילו המילה להגיד שאני מתפללת היא לא לגמרי מובנת לי. אני לא לוקחת את המושג הזה כדבר מובן מאליו. אצלי, אבל יש, אני מכירה סביבי מלא אנשים שכן. אמא שלי למשל קמה בבוקר, וזה מה שהיא עושה. גם רוב המשפחה.
כן.
זה בא להם בצורה נורא טבעית. אני נולדתי עם איזה פאק, שכל דבר מסביבי אני מפקפקת פה ושואלת מהו, ולא לוקחת אותו כמובן מאליו.
אם יש לך לפעמים נגיד תפילה פנימית שאת לא, אתה יודע, מופיעה, שאת בבית ויש תפילה פנימית, היא תמיד תהיה אצל ויקטוריה חנה במוזיקה, גם כשזה פנימי, או לפעמים יש לך גם תפילות מדוברות?
זו שאלה מעניינת. זו שאלה מאוד מעניינת. אני מרגישה שהדיבור הוא נמצא ברמה יותר גסה מאשר הכל. אני מרגישה שהכל הוא יותר מזוקח, כי הוא לא ישקר לי. מה שאני מוציאה מהכל, זה מה שיוצא לי עכשיו. אבל אם אני מתחילה להגיד מילים, אולי אני לא מתכוונת אליהם, אולי אני רוצה להתכוון אליהם, אני עובדת עם המילים, כן, אבל אני עובדת איתם בצורה מאוד מאוד מודעת, ואני גם אומרת לאנשים לעשות את זה. כאילו לקחת את המילים של דברים שהם רוצים שיקרו, ובצורה מודעת לדבר אותם, להגיד אותם, זה מנחיח, יש לזה, זאת פעולה מאוד מאוד חזקה, אבל לדעת שהתודעה שלנו לא יכולה להיגמר שם. הדיבור הוא בסך הכל עוד דרגה. כאילו התפילה צריכה לפרוץ גם את הדיבור. היא לא יכולה להישאר שם. שהתפילה אנחנו רוצים שהיא תהיה לנו לא רק בפה ובמוח, אלא בכל הגוף. ולכן כשאנחנו מכניסים את האותיות לתוך הגוף ואת התנועות לתוך הגוף, אנחנו נותנים לגוף עצמו להתפלל גם. ולא רק לפה ולראש.
תפילה של כל הגוף כולו.
כן, כן, הלוואי.
כן.
שרק נזכה לזה כי כיהודים אנחנו התרחקנו מאוד מאוד מהגוף, אבל כשאנחנו מסתכלים על ספר יצירה, ספר יצירה מנחיח כל אות ואות באיבר אחר בגוף. מה זה אומר, אתה מבין? שאנחנו היינו שם, שהשפה שייכת לגוף, כי הגוף הוא דבר עליון, והאותיות חקוקות בו.
מעניין. תפילה טוטלית. תפילה
כן,
של
בדיוק,
גוף, פה, נפש, נשמה, הכל.
בדיוק, שרק נזכה. להחזיר את השפה לגוף, שהיא לא תהיה רק בראש.
אמן. ויקטוריה חנה, אם מדברים על הכל כדבר מזוקק, כדבר נשגב, כדבר שלוקח אותנו מעבר למילים, אז אני חושב קודם כל באמת על הקול שלך, ועל הזכות הגדולה שיש לנו, שאת משתפת אותנו וחולקת אותנו את, את העומק הרוחני הזה, ואת התפיסות העילאיות האלה דרך האומנות שלך. זכות גדולה גדולה זה שהייתה לנו שהצטרפת כאן לקרקס המטאפיזי איתנו היום בערב.
תודה רבה.
Tailina, batayelet, shel Tel Aviv. Tailina, batayelet, ititi.
איפה שישנם בני אדם, ישנה גם תפילה. הפעם, גבירותיי ורבותיי, בטיילינה בתל אביב, נאזין לתפילות מהמרגשות והיפות שנשמעו בתל אביב. נטייל לבניין קסום ברחוב לבנדה בדרום העיר, לשמוע תפילות של חברינו, חברי הקהילה האפריקאית בנווה שאנן. ב-2012, אחד התלמידים בשיעור עברית שהעברתי בשכונה, אמר שהוא מתופף. שאלתי אותו, איפה ניתן לשמוע אותו? הוא ענה, בפליאה מסוימת על השאלה, בכנסייה. ברור! ברור הרי שבכנסייה, הרי בכנסיות נולדו חלק מהמוזיקות הנשגבות ביותר שבני אדם יצרו, עם אריתה פרנקלין או סם קוק או אפילו בח, כולם הכילו לשיר ולנגן בכנסיות. מה שזכיתי לשמוע שם באותם הכנסיות היה כל כך מדהים עד שהחלטתי להקליט שיהיה. ומה שמדהים באמת הוא שבאותו בניין מת לנפול ברחוב לבנדה היו כמה וכמה כנסיות. הבניין גדול, בעל כמה קומות, ובכל קומה כנסייה אחת או שתיים באולמות שיש שם. נתחיל מהקומה העליונה ונתחיל מזימון. שימו לב איך שהמתפלל מבקש מרוח הקודש, הולי גוסט, להיות נוכחת בתפילתם. הוא מבקש ומבקש, ותוך כמה שניות שומעים את נוכחות הרוח הקדושה, כאשר הוא ושאר המתפללים מתחילים לדבר בלשונות באקסטזה. הנה.
Have your way, take the liberty to come into this house today and do signs and wonders. Touch lives, O God, and let our presence, O God, be acceptable to you, Lord, like the sacrifice of Abel. Thank you, Holy Spirit of Jesus. Use the singers, use the instrumentalists, O God, anoint them. God, I ask, O God, use the angel instrumentalists, O God, to come and enable these ones to play. Acceptable to you, Lord, today. We give you praise, we give you glory, because the anointing is here tonight. Be thou well, salt, rose. Use our road away. Let's leave out in the house of God. Then I do revelation. Thank you, Holy Ghost Divine. New songs are coming. Thank you, Lord, for new songs you are giving to us today to sing. Babush Kidna Baba, Libro Savaya Kawila Doska. Bahile Baba, Tosula Bakara Bashalibu. Ibrahim Basula Baba, Basula Bakawila Doska. The Nani Baba, Basula Bakora Bariba Shalada. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, thank you, liberty. Holy God, bring your presence in every soul. Let the fire fall, let the glory come. Let there be liberation in the kingdom of God. But I shall have you as our destiny. Fire, bless all of our career. Holy God, come. Holy God, come. Come like it's a little bit of a little Pentecost. Come. Come, Holy Ghost. Come, Holy Ghost. Holy God, come, come, come. Baba, 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 Solibi. Baba, 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 Solibi, Baba, Baba. Holy God, come, Holy Ghost, come, Holy Ghost.
האמת שבתפילה עצמה הייתי עד לדברים מדהימים. אנשים פשוט מתעלפים, כל הגוף שלהם רועד, כל כולם הופכים להיות מאופנטים בנוכחות האלוהית. אבל גם יש פשוט שירים שהם שלגרים, פשוט שלגרים. כמו השיר הזה למשל, שמרוב שהוא מדהים הוא נשמע כמו איזשהו להיט שכולנו מכירים, אבל הנה אנחנו שומעים אותו לפעם הראשונה.
My Jesus, our Father, we call you your name. Jesus, our Father, we call you your name.
משם התפילה המשיכה לזמרה שהלכה והתגברה למשהו כמו 20 דקות עם מתפללות מדהימות, מתפללים מדהימים, ומתופף אחד, ילד, תיכוניסט אולי, שפשוט הלך והתלהב יותר ויותר וניגן מדהים. הנה רגע מהדקה החמישית. ולרגע מהדקה העשירית. ומהסוף לקחת הדקה ה-20. נכנסתי לכנסייה בקומה מתחת מפני שהחברים היו באמצע תפילה ולא רציתי להפריע, ככה סתם להיכנס בלי להציג את עצמי. שוב אבל גם מבחוץ פשוט נשמע מדהים. נסיים את המסע הזה בתפילות הכה מרגשות של חברי הקהילה האפריקאית של דרום תל אביב עם כמה קטעים מהכנסייה הדרום סודנית. הקלטתי אותם בתפילה מרגשת במיוחד, זה הרגע לפני גירוש של כל 700 הפליטים מדרום סודן ב-2012. המתפללים ידעו שהם בקרוב מאוד יוחזרו לאזורים מוכי מלחמה, אלימות ורעב, ועדיין מפיהם הללויה.
Praise him in the morning, praise him in the noon time, praise him, praise him when the sun go down, praise him, praise him in the morning, praise him in the noon time, praise him, praise him when the sun go down.
ותפילה נוספת מאותה כנסייה דרום סודנית. ולבסוף תפילת הללויה נשגבת, מרימה, שיש בה לדעתי את כל העוצמות של נחמה, של תקווה, של הודיה שיכולה להיות בתפילה, גם ברגעים הכי קשים, כמו שהאירוע הזה היה אירוע קשה לאותם חברי הקהילה הדרום סודנית בדרום תל אביב. הנה, הללויה.
הללויה!
Hallelujah. איזה יופי, ואיזה קדוש, ואיזה דברים מדהימים קורים ברחובות תל אביב, ונשמע אותם שוב בפרק הבא של טיילינה בת הילד של תל אביב.
רק טיילינה בת הילד של תל אביב, בת הילד איתי.
טוב, גבירותיי ורבותיי, זה היה הפרק שלנו, התפילה, כאן בקרקס המטאפיזי. אנחנו רוצים להודות לנועם אורן הנשגב, לויקטוריה חנה הנשגבת, לדביר שרעבי הנשגב, לכל מי שהתפלל בטיילינה בתל אביב, בכנסיות של דרום תל אביב, לתמיר צוברי, לתמר בנימין, אני הייתי צ'רמי פוגל, ואנחנו מסיימים עם התפילה הנשגבת ביותר, שרק יכולה להיות שירתו העילאית של משורר המשוררים יואב עזרא.
על שלושה דברים העולם עומד, על יואב עזרא, על יואב עזרא, על יואב עזרא.
יואב עזרא, פסוקו של יום, תודה רבה, לילה טוב.
פסוקו של יום, המשורר יואב עזרא.
הנשמה והשמיים. אין תצאי לקראתי נשמה, כצאת חמה, לפאר תחלת בעולמה שמיים.
עם ג'רמי פוגל.